טוב. אנחנו רוצים להקדיש את השיעור לזכות הבנו של אחד מהמשתתפים הקבועים של השיעור שהתחתן השבוע, אלכסנדר אברהם וחיה מושקה, שיהיה להם בעזרת השם חיים מאושרים. נפתח היום את השיעור עם דילמה, עם שאלה מעניינת שכל אחד יוכל לומר, לחשוב עליה את דעתו, ובהמשך השיעור נתייחס אליה. השאלה היא, האם אדם יכול לשעבד את הגוף שלו תמורת הלוואה כספית? נאמר לצורך העניין שאדם היה מוכרח כסף, הסתבך עם השוק האפור, הוא באמת מוכרח כסף, אין לו ברירה, הוא שיבד את הבית, את האוטו, את המטלטלין שלו, את הכל הוא שיבד, כבר לא נשאר לו יותר מה לשעבד, והוא מוכרח כסף, ואז בא אליו המלווה עם רעיון גאוני, אני רוצה שתשעבד, אולי בשביל לקבל עוד סכום, את הגוף שלך. זאת אומרת שאם אתה לא מחזיר לי את ההלוואה עד תאריך זה וזה, עוד שנה מהיום, אני יכול למכור איברים שלך, למכור אותם, איברים זה דבר ששווה הרבה כסף היום, מי שיודע, יש שוק שלם בסין, של, וגם במקומות נוספים של סחר באיברים, אני אמכור איבר שלך לטובת הלוואה כספית. האם אדם יכול לשעבד את הגוף שלו לצורך הזה או לא? זאת אומרת, בואו נרגע ננתח את השאלה, במה זה תלוי? ממון, אדם יכול לשעבד כאוות נפשו. אם אדם צריך הלוואה, הוא יכול לשעבד את האוטו שלו, אין שום מניעה הלכתית. אפילו בית אדם יכול לשעבד. לכל צורך, לחתן את הילדים, הוא צריך הלוואה לנסוע בקיץ לחוץ לארץ עם המשפחה, לחופש, לכל צורך שהוא רוצה, בידיו על פי הלכה, מותר לו לשעבד את הבית. את הממון שלו האדם, הממון של האדם לגמרי, ומותר לו לעשות איתו מה שהוא רוצה. השאלה הגדולה היא מה קורה עם הגוף. האם הגוף גם שייך לאדם, והאדם הוא בעל הבית על הגוף לכל דבר ועניין כמו על הממון, ולכן הוא יכול לעשות איתו כאוות נפשו, ופשוט לשעבד אותו לצורך הלוואה כספית או לא? זאת אומרת, האם האדם גם בעלים על גופו כמו שהוא בעלים על ממונו או לא? זו שאלה מעניינת, אנחנו בהמשך השיעור ננתח אותה ונשוב אליה, רק נזכור את העיקרון ואת בעצם את הבסיס שעליו עומדת השאלה ואותו צריך לנתח, האם האדם בעל הבית על הגוף שלו או לא בעל הבית? האם האדם בעל הבית רק על הממון שלו ורק על האוטו שלו ורק על הבית, או שהוא בעל הבית גם על הגוף? הגוף הזה שאלוקים נתן לו, האם אלוקים נתן לו עליו בעלות כמו שהוא נתן לו בעלות על הבית ועל המכונית ועל הפרישידר ועל המכונת כביסה? את הכל אדם יכול לשעבד לכל צורך, האם כך הוא יכול לשעבד גם את גופו? האם גופו שייך לו? נשוב לעניין הזה בהמשך השיעור. אנחנו מעלים את השאלה הזאת על רקע פרשת שופטים. זה הפרשה המשפטית של התורה. א', התורה מצווה על הקמת בתי דין, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, וב', גם הפרשה עצמה עוסקת בהרבה דינים משפטיים, דיני עדים, כמה דיני נזיקין. יש בפרשה הרבה דיני משפט, ולכן גם אנחנו ננסה לחבוש את כובע השופט ולחשוב מה היינו פוסקים במקרה הזה. קצת רקע כללי, מערכת בתי הדין בתורה, מערכת בתי הדין ההלכתית, היא בת שלוש ערכאות. שלושה דיינים, 23 דיינים, והסנהדרין הגדולה בירושלים. שלושה דיינים זה הרכב מקומי שדנים בדיני ממונות. זה הרכבים שקיימים גם היום. כל שלושה דיינים שסיימו את לימודי הרבנות יכולים להקים בית דין מקומי, הם לא צריכים לבקש רשות, ולהתחיל לדון בדיני ממונות. אם אנשים באו, קיבלו את הבוררות שלהם, זה תופס לכל דבר בעניין. למעלה מזה, יש בית דין של 23 חף ג' דיינים. בית דין כזה מוקם בכל עיר שיש בה 120 תושבים או 230 תושבים. בית הדין הזה מוסמך לדון בדיני נפשות. לא רק דיני ממונות, אלא גם דיני נפשות. א', דיני רוצח, אדם שרצח את חברו חלילה. אז על פי תורה, אם זה היה עם עדים והתראה, הוא מקבל את עונשו, עין תחת עין, עונש מוות, אם זה היה במזיד כמובן, אז בית דין של חף ג' יכול לדון בדין של אדם רוצח, וכן יכול לדון באדם שעבר עבירה שחייבים עליה אחת מארבע מיתות בית דין, סקילה, שריפה, הרג וחנק, אדם שחילל שבת עם עדים והתראה, עבר עבירות של, יש עבירות של עריות וכולי, עבירות מסוימות שהן בדינים האלו, של ארבע מיתות בית דין, אז בית דין של חף ג' יכול לדון בהם. כיום אין בית דין של חף ג', כי יש גזירת הכתוב שבית הדין הזה קיים רק כאשר קיימת הסנהדרין הגדולה בירושלים בלשכת הגזי. סנהדרין הגדולה בירושלים, החידוש שלה, מעבר לדיני נפשות, מה עוד יכול להיות יותר חשוב מזה, שהיא דנה בחיקוק תקנות הנוגעות לכלל עם ישראל. הגלגול הראשון של הסנהדרין זה עוד אנשי כנסת הגדולה, הם כתבו את הסידור התפילה, יש כמה מנהגים ותקנות, מרדכי, עזרא ונחמיה, גדולי ישראל במשך הדורות, היו בכנסת הגדולה, אחר כך בסנהדרין הגדולה, אחר כך ולפני זה. 71 אנשים האלה דנים לא רק בדיני ממונות, או לא צריך אותם בשביל דיני ממונות, ולא צריך אותם בשביל דיני נפשות, הם דנים בדינים ותקנות הנוגעים לכלל ישראל. אז אם כן, יש לנו מערכת ערכאות של שלוש ערכאות, זה מערכת בתי הדין ההלכתית, התורנית, על פי תורה. כיום קיימת רק המערכת התחתונה של דיני ממונות. אין לנו את הסמכות לדון בדיני נפשות, וכל שכן שאין לנו את הסמכות לדון בדינים ותקנות הנוגעים לכלל ישראל. הרבה פעמים כולנו שואלים את עצמנו, למה יש כל כך הרבה מחלוקות? למה אין ערכאה אחת שבה מחליטים כולם? למה יש כל כך הרבה מנהגים ותקנות? הנה, הספרדים התחילו לומר סליחות, מחר או מחרתיים, מחר מתחילים, ביום ראשון, מחרתיים? יום חמישי? יש הערכה, למה ביום חמישי רק? ככה זה תמיד, זה לא בראש חודש?
לא,
לא אומרים. אוקיי, למדתי. אז רק ביום חמישי? ואילו אשכנזים יתחילו רק בשבת לפני סליחו, בשבת לפני ראש שנה. כל הזמן יש מנהגים ותקנות. למה יש כל כך הרבה מנהגים שונים? כי אין לנו את הסנהדרין הגדולה בירושלים, שיכולה להתאסף ולהחליט הלכות הנוגעות. בכלל, אין לנו סמכות אחת. יש כל כך הרבה סמכויות מקומיות. כן, אוקיי, בוודאי, בענייני מנהגים. הייתה מערכת אחת, כשישראל היו מרוכזים במקום אחד, אז היה מקום אחד. הבעיה, כמו שהוא אמר, שהתחילו העדות, התחילו להתפזר. ואלה עלו לארץ, ואלה נשארו בבבל, ויש מקומות אחרים שבכלל נשארו במקומות אחרים. אז פה התחילו החילוקי המנהגים. אז המערכת ההלכתית היא בת שלוש ערכאות. המערכת ההלכתית, אנחנו יודעים את החשיבות ללכת לדון על פי דיני התורה, ולא בערכאות, כי המחלוקות הם כל הזמן, השינויים בין המערכת התורנית למערכת של ערכאות הם מאוד מאוד שונים. הנה דוגמה אחת פשוטה, שהראל שיחיה בדיוק נכנס ועזר לי בה גם כן. בנושא הזה שהתחלנו עם בעלות האדם על גופו, בואו ניקח היבט מאוד מאוד מעניין של הנושא הזה, הודעת בעל דין. ניקח מקרה שקורה כל יום, ממש. התעוררת בבוקר, אתה שומע סירנות של משטרה מסביב הבית שלך, היה רצח. בבניין הסמוך היה רצח. רצחו, אדם רצח את אשתו, לא עלינו ולא על אף אחד מישראל. ומתחיל בלגן וחקירות וחוקרים אותך ואת השכנים ועוברים דייר דייר ומי ראה ומי שמע ומי זה, ואין קצה חוט, הופכים את כל פחי הזבל ובאמת עוברים את השכונה, סורקים אותה מטר אחרי מטר ולא יודעים מי הרג מי רצח. אחרי שבוע אתה שומע בחדשות שהגיע אדם לתחנת ראשון, תחנת המשטרה בראשון, והודה. הודה את בעל דין. בא אדם והודה בכך שהוא רצח, שהוא היה רוצח במקרה הזה. אם הוא היה בא לסנהדרין במקרה הזה, והוא היה מודה וזה היה במזיד וכו', הוא היה חייב מוות. בעצם בהודעה שלו הוא גזר על עצמו מוות. מה קורה במקרה הזה? האם אנחנו מקבלים את ההודעה שלו או לא מקבלים את ההודעה שלו? האם אנחנו מקבלים הודעה של אדם שמחייבת את עצמו, מחייבת אותו בעצם בדיני מוות או לא? אותו דבר, לא רק בדיני מוות, בדיני איסור. בא אדם ואומר לבית דין, אכלתי מאכל אסור. האם אנחנו מודה מעצמו באיסורים, או מודה בדבר כזה שמחייב אותו מלכות? זאת אומרת, בעצם מחייב פקיעה גופנית. האם אנחנו מאמינים להודעה שלו או לא? האם אנחנו מקבלים את ההודעה של האדם כסמכות לפגוע בו, אם במוות, אם במלכות, בדיני איסור, אם להכריז עליו רשע? בשיעור לפני ראש השנה נדבר על המושג רשע. כשאדם מודה שהוא עבר איסור, הוא רשע, איסור ודאי במזיד. האם אדם מוסמך לפגוע בעצמו בצורה כזאת שהוא יוכרז כרשע, שהוא יחויב במלכות, שהוא יחויב במוות? האם אדם מסמכות כזה או לא? פה יש הבדל מאוד מאוד גדול בין המשפט החילוני למשפט הדתי. במשפט החילוני הודעת בעל דין היא הודעה כמעט גמורה. אם אין הודעה, אם אין ראיה כנגדה, היא הודעה כמעט גמורה. אנחנו כל בוקר אפשר לפתוח את הרדיו ולשמוע, יש הודעה, האדם הודעה תחת לחץ, תחת חקירה, לא משנה. ברגע שיש הודעה, כולם נושמים לרווחה. במשפט החילוני, הודעה אם אין מולה, אמרתי את זה נכון, אם אין מולה, אפשר לומר באופן כללי, שאם אין מולה ראיה הפוכה, היא נחשבת ראיה כמעט גמורה. שוב, למה אמרתי כמעט? כי הוא יכול לחזור בו, בסופו של דבר היא תלויה בו, הוא יכול לטעון שיוסגה ממנו תחת לחץ, מעשים שבכל יום, אבל בגדול, אם אין חרטה של הנאשם, של המודה בעניין הזה, אם אין ראיה הפוכה, ההודעה הזאת נחשבת כהודעה, נחשבת כראיה. מבחינה הלכתית, יש פה הבחנה מאוד מאוד מעניינת, והיא אחת מיסודות המשפט הדתי. והיא לכל אורך, בכל חלק בשולחן ערוך, היא מופיעה האקסיומה הזאת. מבחינים בין דיני ממונות לדיני נפשות. בדיני ממונות, הודעה של אדם היא הודעה. אדם יכול לחייב את עצמו ממון. אם באת אליי ואמרת, אתה חייב לי 100 שקל, ואמרתי, אני חייב, זו הודעה גמורה. אדם יכול לחייב את עצמו ממון, אבל אדם לא יכול להעניש את עצמו במלכות, או במוות, או באיסור. אדם לא נאמן להגיד, חיללתי שבת, חיללתי יום כיפור, פגעתי במישהו, פגעתי הכוונה פגיעה שגם תחייב אותו בעונש מעבר לממון. אדם לא יכול, איך נאמר בגמרא, אין אדם משים עצמו רשע. רק שנייה, אדם לא נאמן לשים את עצמו רשע. שוב, אז נסכם את ההבחנה, הבחנה מאוד מעניינת. אין לאדם בעלות על גופו. אין לאדם אפילו סמכות על גופו. אדם יכול לחייב את עצמו ממון, הוא לא יכול לחייב את עצמו מלכות או מוות או כל דבר שיפגע בחיים שלו, אפילו יפגע בגוף שלו, אפילו בבריאות שלו. למה? כל אחד שואל, אולי זה מה שאתה רוצה לשאול, מה ששי רוצה לשאול. ממה נפשך? אם מאמינים לו, תאמין לו לכל דבר, אם אתה לא מאמין לו, אל תאמין לו לכלום. אז מוסבר במפרשים, זה כותב הרי מיגש, מי שהרמב"ם מכתיר אותו כמורו, אחד מגדולי חכמי ספרד בכל הדורות, ונקרא את זה גם בפנים, כי זה מאוד יפה ההבחנה שלו. הוא אומר, אדם לא נאמן על עצמו. אני לא מאמין לאדם בשום מקום על עצמו. למה? כי עדות צריכה להיות סטרילית, נקייה, שיהיה לי ברור שהוא בא בלי שום מניעים זרים. כשאדם מודה לגבי עצמו, יכול להיות לזה אלף סיבות. הרמב״ם אומר, אולי הוא רוצה לפגוע בעצמו, רוצה להתאבד, לך תדע, והנה הוא מצא דרך, בדין ירגו אותו. אולי ההודעה הוצאה ממנו תחת לחץ. בכלל, כשאתה אומר שהודעת בעל דין תקפה בדיני נפשות, אתה מאתגר את החוקרים ללחוץ על הבן אדם עד שתהיה הודעה. זאת אומרת, אני צריך שההודעה תהיה נקייה, שלא יהיה לי שום חשש בעולם למה הוא הודע. אז אם באים שני אנשים זרים ומעידים, למה לא? כנראה שהם דוברים אמת. אבל אם בא אדם ומודה לגבי עצמו, יכול להיות לאדם כל כך הרבה סיבות, אז אני לא מאמין לו, בשום אופן. בכל זאת, בדיני ממונות, כשבא אדם ורוצה לחייב את עצמו, זכותו, הממון שלו. אם הוא בא ואומר, שרפתי לך את החצר, למה שאני לא אקח ממנו את הכסף? אני לוקח את זה כסוג של התחייבות. ואם הוא היה בא ואומר, אני רוצה לתת לך מתנה כערך החצר שלך, היית לוקח אותה? למה לא? בן אדם בעל הבית על ממונו, אם הוא רוצה להתחייב, שיתחייב. אני לא מאמין למה שקרה. אני לא יודע אם הוא באמת שרף את החצר או לא. אין לי שום מושג, ייתכן שהוא לא שרף את החצר. אבל אם הוא בא והתחייב, שיתחייב. הפה שלו מחייב אותו. בדיני ממונות, הפה שלך מחייב אותך. אם היית בא רוצה לתת מתנה, הייתי לוקח לך את המתנה. בדיני נפשות, בדיני גוף ונפש, אין לאדם סמכות להתחייב על עצמו. ואני אסיים את זה במשפט נדמה לי שאפילו הרדב"ז כותב את זה, אדם לגבי גופו הוא כמו אדם זר. זה המשפט. כמו שאתה לא יכול לחייב את הגוף שלי, ככה אני לא יכול לחייב את הגוף של עצמי. הגוף זה מתנה שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא, זה פיקדון שקיבלנו אותו ל-120 שנה, בתור כלי עבודה. זה המגרפה והטוריה והפטיש שאלוקים נתן לנו כדי לעשות את החיים, כדי לעשות כאן את החיים בעולם הזה. אבל אין לך שוב סמכות לפגוע בהם. אתה כמו אדם זר. אתה לא נאמן, זה שאתה לא נאמן זה ברור, אבל גם אין לך סמכות להתחייב. אין לך סמכות לחייב את עצמך, כי אתה כמו אדם זר. כל מה שאלוקים נתן לך, כאן אני עוצר, זה את הממון. את הממון אלוקים נתן לך, כך הוא החליט שהממון יהיה שלך, אמנם להשם הארץ ומלואה, בבעלות כללית וכו', אבל בבעלות פרטית הוא נתן לך את הממון, ולכן כל דבר שהוא לא בעל תשחית, אתה יכול לעשות איתו מה שאתה רוצה. תשעבד אותו עבור טיול לחוץ לארץ, תשעבד אותו עבור חתונה של הילד, תעשה עם הבית שלך מה שאתה רוצה. הגוף לא ניתן לך. הגוף הוא פיקדון קדוש, החיים הם פיקדון קדוש שאלוקים נתן לנו, ולכן אין לנו סמכות עליהם. אולי, שאני רוצה לסכם, כי זה הייתה קצת נקודה מורכבת, שתי דוגמאות מאוד מאוד חזקות נוכיח את היסוד הזה, מהרמב״ם ומאוד דין שנפסק בשולחן ערוך, שפשוט מבססים את העיקרון הזה שהאדם הוא לא בעל הבית על גופו. שהגוף זה סוג של מתנה, סוג של פיקדון שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא. א', היה רצח. ראובן רצח את שמעון. נו, על פי דין תורה, אם זה היה מדין, צריך להרוג את ראובן. פתאום אשתו של שמעון יוצרת קשר עם עורך דין של ראובן או עם הטוען הרבני שלו. ואומרת לו, תראה, חשבתי על זה שוב, בעלי מת, בשביל מה שיהרגו גם אותך, לא יצא מזה שום דבר. שים לנו מיליון דולר בחשבון, שיהיה לי מה לחתן את הילדים, שיהיה לי מה להמשיך את החיים אחרי המוות של בעלי, וזה יהיה כופר. ואני מוותרת על המוות. מוותרת על המוות, מוותרת על העונש. האם זה הולך או לא? האם יש כופר נפש תמורת מוות? האם יש עונש ממון תמורת מוות? יש את זה במקרה שהשור שלך הרג שור אחר. יש מושג של כופר. אבל האם כשהרגת אדם, יש כופר. אומר הרמב״ם, אין כופר. כי החשבון שלך הוא לא איתה. הוא עם הקדוש ברוך הוא. גזלת רכוש שמיים. ממש לא גזלת את הרכוש שלה. זה לא גזלת את המנורה או אופרי שידר מהבית שלה, וגם לא גזלת להם את האוטו, וגם לא את הבית. גזלת גוף, גזלת רכוש של הקדוש ברוך הוא שנמצא פה בעולם, והוא קבע שרק במוות אתה תחפר על זה. אז החשבון שלך הוא לא עם המשפחה. הגוף הוא פיקדון, הגוף הוא מתנה, ועוד ראיה אחת, אני ממש ממש מצטער, אני פשוט לא רוצה להפסיק את הרצף. לקחת כופר, בסדר, אני רק מצטט את זה מהרמב"ם, 100%, ו... נכון, נגיע עוד רגע לנושא של התאבדות, כמובן, בוודאי שלשם אנחנו הולכים. ועוד ראיה אחת, יותר אפילו בוטה, הנושא של פלגינן דיבורה. אם אדם בא ואומר, דופק בדלת של בדין ואומר, רבותיי, אני רוצה לבקש תיקון. שרפתי את השדה של השכן ביום הכיפורים. יש פה הודעה כפולה. בעיה ממונית ובעיה של איסור. בעיה ממונית, הוא שרף את החצר של השכן, הוא צריך לשלם. מעבר לזה, יש פה בעיה של איסור ביום הכיפורים. הוא עבר עבירה של הבערה ביום טוב, לא ביום טוב, יום הכיפורים, שבת שבתון. מה קורה עם זה? פלגינן דיבורה, אומרת הגמרא. אנחנו לא מאמינים, מקבלים את דבריו לגבי הממון, כי הוא חייב את עצמו. ולא מקבלים את דבריו לגבי האיסור. לבוא ולהגיד שאתה רשע, זה כבר אדם לא נאמן על עצמו. יכול להיות אלף סיבות למה הוא אומר את זה. למה הוא רוצה להחריד על עצמו כרשע לזה, אני לא מאמין לו. לחלק הראשון לגבי הממון הוא רוצה לחייב את עצמו? בבקשה, הדיבור שלו מחייב אותו. זה לא סוג של נאמנות. לא מאמין לו בשני המקומות. לחייב את עצמו לגבי גוף, זה הוא לא יכול. לגבי הגוף שלו, הוא כמו אדם זר, זה רק פיקדון. כן, קבענו יסוד מאוד מאוד מעניין, שהממון ניתן לאדם. למרות של השם הארץ ומלואה, ואנחנו מברכים ומודים לקדוש ברוך הוא לפני כל כוס מים, אבל את הממון הוא נתן לנו. ואת הגוף הוא אפשר לנו רק כפיקדון. בעצם, איך... החיים הספרדים אמרו ביום חמישי, ופה כתוב הכל, והנה זה מקבל משמעות חדשה, הנשמה לך והגוף שלך חוסה על המלאך. רק על זה זה כתוב. כי הנשמה והגוף הם שלו. גם פה בעולם זה רכב סחור. זה לא דומה לכל מה שיש לנו. זה לא דומה לאוטו ולבית ולכל מה שיש לנו. זה רכב סחור. זה רכוש שצריך לתלות עליו פיקדון, רכוש המים, מדבקה. זה רכוש המים שנמצא אצלנו בסחירות, בהשאלה ארוכה ל-100 שנים, אבל עדיין זה רכוש שלו לכל דבר ועניין, ולכן אדם לא נאמן לגבי עצמו, לא לפגוע בעצמו ולא לשום דבר. כאן אנחנו חוזרים לשאלה שפעם פתחנו, האם אדם יכול לשעבד את גופו לטובת ממון? אז הנה התשובה ברורה, אדם לא יכול לשעבד את האיברים שלו לצורך הלוואה, כי הם לא שלו. אתה לא יכול לבוא ולכתוב, סתם, השאלה הזאת, לא יודע, מתאים להזכיר את זה בשיעור תורה, אבל זה שאלה לא שלי, זה שאלה שהרב זבין מביא אותה. זה נקרא משפט שיילוק. היה הצגה סוחר מוונציה שרצה באירופה לפני כמה מאות שנים, ושם הם הציגו יהודי מלווה בריבית בשם שיילוק, שהוא התנה עם גוי אחד כמובן, שכל חודש הוא לא מחזיר לו את ההלוואה, הוא מוריד ממנו עבר אחד. והרב זבין בספר שלו לאור ההלכה חוקר האם ההסכם הזה תקף מבחינה הלכתית או לא. והוא באמת מגיע למסקנה בגלל הרימיגש הזה, שנקרא אותו בפנים, שאין דבר כזה. מבחינה הלכתית הוא אומר זה ש... כותב ההצגה, כתב רעיון כזה, אומר, זה רעיון ונציאני, זה לא רעיון יהודי. כי מבחינה הלכתית, אדם לא יכול לשעבד את גופו ולא יכול לחתום הסכם כזה, אין משמעות להסכם הזה. זה לא בידיים שלו. הגוף לא שלך. אתה יכול לשעבד את הגוף של השכן? לא. אתה גם לא יכול לשעבד את הגוף של עצמך. זה רק פיגדון. ודאי, זה גוף, הגוף של הקדוש ברוך הוא, הגוף של אלוקים, בצלם אלוקים עשה את האדם. גם לגבי גוי זה... יש הבדל בנשמה, לא בגוף ולא בעצם החיים. לא בעצם, נקרא את זה בפנים, התורה מובא שלוש וזה הרי מיגש, הוא הראשון שכותב את הרעיון הזה. התורה לא התירה לאדם שיצער עצמו, ואין הפרש, הוא כותב, בין מי שיצער נפשו יצער חברו. אין הבדל. לתת סתירה לעצמך זה לא פחות חמור מלתת סתירה לאדם אחר. ציערת גוף, וכל שכן גוף יהודי, אין לזה שום משמעות, זה אסור בכל מקרה. ולסיבה זו אין האדם חייב במה שמודה על עצמו, שהוא חייב מיתה ומלכות, כמו שחייב ומודה עצמו על הממון. וכותב הרדב"ז, רבי דוד בן זמרה, אפשר לתת קצת טעם, לפי שאין נפשו של אדם קניינו, אלא קניין הקדוש ברוך הוא. שנאמר הנפשות לי הנה. אילכך לא תועילו דעתו בדבר שאינו שלו, ומלכות הם חצי מיטה. אתה שאלת למה להקות את עצמו. זה יותר קל. מלכות זה חצי מיטה, הוא כותב, אין שום הבדל. אבל ממונו הוא שלו, ולכן אמרין לנו דעת בדין כמאה עדים דמי, ועם כל זה אני מודה שהיא גזירת מלכו של עולם, ואין להרהר. אז הנפקא מינה הראשונה היא הנושא הזה של משפט שיילוק, שאדם לא יכול לשעבד את גופו תמורת הלוואה כספית. נפקא מינה נוספת. עבדות זה משהו אחר, אסור לפגוע בגוף שלו, טוב שאלת את העניין הזה. עבדות זה גם בסופו של דבר השתעבדות ממונית ולא גופנית. אסור לאדון חלילה לפגוע בקצה הציפורן של העבד. זה השתעבדות ממונית מוחלטת. זה אוקיי, שיעבוד ממוני, שיעבוד ממוני, לא שיעבוד של פגיעה בגוף, כמו שהוא כותב, מלכות הם חצי מיטה, לא דבר שמסכן את החיים.
זה גם זמני.
זה גם, נכון, נכון. זה בשביל צורך של בריאות, זה לא בשביל כסף. זה סוג של פיקוח נפש, התורה התירה אותו, אבל לא, זה לא... נפקא מינה נוספת מאוד מאוד מעניינת, שגם מצויה היום, הנושא של ספורט אתגרי. בעבר היה מאוד מקובל העניין של דו-קרב. באירופה זה היה מאוד מאוד מקובל. אנשים שהיו רבים ביניהם, מתווכחים ביניהם, היה סוג של הפגנת גבריות, נצא לדו-קרב. יוצאים אל החצר, יורם, מארגנים חגיגה גדולה עם כולם מסביב, ומי שהורג את חברו, הוא בעצם זה סוג של הוכחה שהוא גם ניצח בוויכוח ביניהם, בהתערבות שהייתה ביניהם. יש היום כבר אין דו-קרב, אז יש דברים אחרים, יש משחקי רולטה. יש ספורט אתגרי, טיפוסי ערים מסוכנים שיש בהם סכנת חיים. האם הדברים האלה מסוכנים או לא? לכאורה, האם הדברים האלה מותרים על פי הלכה או לא? לכאורה יבוא אדם ויאמר, אני לא פוגע באדם אחר, אני פוגע בעצמי. לא הזקתי לאף אחד, זה נעשה בהסכמה מלאה, בצלילות דעת. דוגמה אחרת, שאתה קצת הזכרת אותה, בדוק רב הזה יש עוד בהם, שיבוא אדם ויאמר, זה מותר, כי אני מתיר לך לפגוע בי. אני מוכן לזה, אני בא לזה בצלילות דעת. האם אדם יכול להתיר לפגוע בו? האם אדם יכול להחליט שהוא רוצה לפגוע בעצמו בשביל משחק, בשביל כל צורך אחר? אז הנה, אותו רעיון בדיוק. הגוף של האדם לא שייך לו, הוא רק פיקדון אצלו, הוא לא יכול לפגוע בו. אתה לא יכול לפגוע כמו שאתה לא יכול לפגוע ברכב סחור ובגוף של השכן. זה לא שייך לך, הנה הלשון של אדמור הזקן בשולחן ערוך. אסור להקות את חברו, אפילו הוא נותן לו רשות להקותו. אפילו אם הרשיתי לך לבעוט בי. כי אין לאדם רשות על גופו כלל להקותו, ולא לביישו ולא לצערו בשום צער. אין לך רשות. וכאן יש את אחד הסיפורים באמת הקשים ביותר בתנך, ופה הראיה לכל היסוד הזה, מי שמחפש ראיה קדומה לפני הרי מיגש, זה הסיפור עם מות שאול. שמואל א' מסתיים ששאול בורח מהפלישתים, והוא רואה שהם מתקרבים אליו, אז ככה שמואל א' מסתיים ששאול נופל על חרבו. בעצם קשה מאוד לומר את זה, זה סוג של התאבדות. שאול מתאבד. איך מותר לו? שאלה בפני עצמה איך היה מותר לו. אבל בפשטות, כשאתה קורא את הטקסט הפשוט של סוף שמואל א', שאול מקבל החלטה להרוג את עצמו. מצדה, כן, אוקיי. מצדה לא בטוח שהם היו... הסנהדרין ישבו שם, לא בטוח שהיו אנשים שבדקו בספרים הכתוב, אבל שאול המלך, מלך ישראל. אז בוא נאמר את היתר מה שכתוב בספרים, שזה מצד חילול השם, כי הוא ידע שהם יתפסו את מלך ישראל, זה יהיה ניצחון מורלי גדול, לכן הוא החליט שזה מותר לו. הפוסקים דנים בנושא הזה בעריכות. שמואל ב' מתחיל עם תיאור אחר, שבא נער המלכי לדוד ואומר לו, אני הרגתי את מלך ישראל. מה שהיה שעמדתי ליד שאול כשהוא נפל על חרבו, והוא כנראה לא מת, אז הוא אמר לי, תנעץ בי חרב ותהרוג אותי. דוד שומע את התיאור הזה, הוא מתאבל מר על שאול ויהונתן, והוא לא אומר שום דבר, כשתמו ימי האבל, הוא קורא לנער המלכי הזה והורג אותו. איך שלחת יד במלך ישראל? כל אחד שקורא את זה שואל, דוד, על מה אתה הורג אותו עם כל הכאב? שאול המלך ביקש ממנו. אתה הורג אותו על סמך ההודעה שלו. בהודעה שלו גם הוא אמר ששאול ביקש אותו להרוג. אז מה אתה הורג אותו? ובסך הכל עשה את מה שמלך ישראל ביקש ממנו. כותבים המפרשים, למלך ישראל אין סמכות על גופו. הגוף לא שייך לו. אין לאדם רשות כלל על גופו לא לצייר אותו, אם בא חבר ואומר תרביץ לי. למה? כי כואב לי הראש. כי אני קצת מסובב, תן לי מכה. אין לו שום סמכות לבקש את זה. זה פשוט לא שלו. אז אין לך, אין לו רשות לבקש את עצמו להקוד בו, ואין לו רשות לעשות ספורט מסוכן, ואין לו רשות לעשות שום דבר שמסוגל לפגוע את הגוף, כי הגוף הוא פיקדון במתנת שמיים. והנפקימין האחרונה, שהיא בעצם אולי הייתה צריכה להיות הראשונה, זה הנושא הזה של המתת חסד, הנושא של קיצור החיים. יכול להיות מקרה שאדם חולה במחלה קשה מאוד, אפילו סופנית, ויודעים שסופו קרוב, והוא מחליט, או שמשפחתו מחליטה, בוא נאמר שהוא מחליט, שזה יהיה יותר ברור. הוא מחליט שהוא כותב מכתב שאם הוא יגיע למצב מסוים, שיהיה תלוי במכונות הנשמה, הוא לא רוצה לחיות. אפילו היה לנו לא מזמן סיפור כזה בארץ, מצער מאוד על איזשהו איש תקשורת מפורסם, שקיבל החלטה מודעת שהוא רוצה לקצר את חייו עקב מחלת ריאות, נדמה לי שהייתה לו. כי לא חשוב השם, הוא כבר זכר קדוש לברכה. והוא קיבל החלטה מודעת על קיצור החיים, נסע לחוץ לארץ, בארץ זה אסור, נסע לחוץ לארץ, ובית חולים במקרה הזה הרג אותו. האם זה מותר או לא? האם מבחינה הלכתית אדם יכול לקבל החלטה כזאת? האם אנחנו צריכים לדון אותו כהתאבדות? בטוח, למה? למה? מה היסוד? נכון, אני לא חולק לך, מה היסוד לכל הדבר הזה? אז מה היסוד? ודאי, כי מה היסוד לכל הדבר הזה? חיי האדם לא שייכים לו. זה דבר מדהים, כי זה הפוך לגמרי מההיגיון. אם תשאל שאלה תיאורטית, מה יותר שייך לי? הגוף שלי או הכסף שלי? הרי הכסף בא והולך, והגוף כל הזמן איתי, אז יבוא אדם ויאמר, מה יותר שלי מהידיים שלי? בהלכה ואומרת להפך. על הכסף אלוקים נתן לך בעלות, וסמכות החלטה לעשות איתו כל מה שאתה רוצה. על הגוף שלך אלוקים נתן לך אותו רק כפיקדון. ולכן אין לך סמכות לקבל החלטה, וכאן אנחנו מגיעים באמת לסיפור של רבי חנניה וחנינא בן תרדיון, שהרגו אותו אחד מעשרה הרוגי מלכות, והקיפו אותו ביריות של ספר תורה, והציתו את האור. ולא זו בלבד, הרשעים האלו שמו לו ספוגים לחים על הלב כדי להשרות את המוות שלו, שלאט לאט הוא ימות. עמדו שם התלמידים, הם הרי עשו את זה מול התלמידים, גם אצל רבי עקיבא הם עשו את זה מול התלמידים, ואמרו לו, רבי, תפתח את הפה שלך ואז ייכנס השן לתוך הפה ואתה תיחנק, אתה תמות ברגע. הוא אמר, יטול את הנשמה מי שנתן אותה, אני לא אקדים את המוות שלי אפילו בשנייה, החיים לא שייכים לי, אני לא אקבל החלטות לגבי החיים שלי. אז אם יש סמכות הלכתית רפואית שקובעת, יש מושג שהמתת חסד מותרת, יש דברים כאלה בהלכה, אם צריכים לתת מורפיום כדי להקל על הכאבים, והמורפיום הוא זה שהורג, יש דברים כאלה, אבל זה לא קשור לאדם עצמו, זה החלטה רפואית כמו כל החלטה אחרת. לפעמים רופאים אומרים שאנחנו לא מקצרים את החיים אלא לא מעריכים אותה, יש דברים כאלה שרב צריך ללכת לרב גדול שמבין בדברים האלה והוא מקבל החלטה ביחד עם רופא, אבל אין לזה שום קשר להחלטה של האדם עצמו, זה החלטה רפואית נטו כמו כל החלטה רפואית אחרת. אבל האדם עצמו הוא כמו אדם זר לגבי הגוף שלו, אין לו שום אפשרות לקבל החלטה כזאת, כי שוב היסוד הבסיס שהוא כל כך מחודש שגופו של האדם אינו שייך. אולי נקרא את זה בגמרא, מצאו לרבי חנינא בן תרדיון, עמוד 14, שהיה יושב ועוסק בתורה ומקיל קהילות ברבים, וספר תורה מונח לו בחיקו, הביאו וקרחו בספר תורה והקיפו בחבילי זמורות והציתו בהן את האור, ועוד הביאו ספוגים של צמר ושרעום במים והניחו מליבו כדי שלא תצא נשמתו מהרה. אמרו לו תלמידיו, פתח פיך ותיכנס האש. אמר להם, מוטב שיתלנה מי שנתנה ולא יחבול האדם בעצמו. אז הוא סובל איסורים נוראים והוא אומר, אני לא אתאבד, אני לא אקבל החלטה על החיים שלי, השם נתן, השם גם ייקח מתי שהוא יראה לנכון לקחת. כי באמת העניין הזה שהגוף שלה, הנשמה לך והגוף שלך, זה פשוט פיקדון שאלוקים נתן לנו בידיים. אוקיי, נעבור, נסיים את השיעור בעניין יותר אופטימי או בהיבט יותר חיוני של הדברים, לא נשאר כמובן בדברים האלה. הרבי לוקח את זה למקום מאוד יפה, את הרעיון הזה, ההבדל בין הגוף לממון, אנחנו נכנסים לחודש אלול. המסר הוא שהגוף והנפש הם דבר קדוש. גם פה בעולם הם ריחו שמיים, אז הם קדושים. הגוף הוא דבר קדוש, הממון סוף סוף הוא חפץ של חולין. הוא נעשה דבר של חולין. אבל גוף, בטח גוף יהודי, שיש לו את כל היוקר של גוף יהודי, אבל עצם המושג של גוף, גוף זה דבר קדוש. זה דבר ששייך לקדוש ברוך הוא. צריך להתייחס אליו בצורה אחרת. החיים, הנשמה, הנפש, הם דברים קדושים. כשאלוקים ברא את האדם, איך הוא אמר? נעשה אדם, אומרים המפרשים, בצלמנו, כדמותנו. הוא עשה, כמו שמוסבר בספרי קבלה, גוף האדם בנוי בדומה אלף פעמים כביכול לשדרה של הקדוש ברוך הוא. יש כביכול גם למעלה רמח איברים, יש גם למעלה מוחין ומידות, 10 ספירות. האדם נעשה אדם בצלמנו כדמותנו. הוא עשה את האדם, אדם הדומה לעליון, הוא עשה את האדם בדומה לעצמו. כמובן אין לו גוף ולא גבייה וכולי, אבל המשל הכי קרוב למה שיש למעלה זה האדם. אדם יש לו מוח, יש לו מחשבה, בדומה לאדם הוא יכול לקלוט, לתפוס עניינים רוחניים לא מוחשיים, לא כמו הבהמה שתופס רק דברים מוחשיים. יותר מזה לגבי הנפש, כל לילה הנפש עולה למעלה, בידך הפקיד רוחי אנחנו אומרים בכל לילה, הנפש עולה למעלה, מתחדשת. הקדוש ברוך הוא בבוקר, מה המילים הראשונות? מודה אני לפניך שהחזרת בי נשמתי. הנפש והגוף לכאורה הם חלק מהעולם הזה, אבל הם משהו אחר לגמרי מהעולם הזה. הם יחידה בפני עצמה. הם יחידה קדושה, יחידה יקרה, שדומים לקדוש ברוך הוא, וכל הזמן עולים למעלה ומתחדשים ושואבים כוחות ליום חדש ולעבודה חדשה. ולכן זה נותן לנו יחס אחר לגמרי לחיים, לגוף, לנשמה. כמה צריך לשמור עליהם? אם אדם סוחר רכב, הוא שומר שלא יהיה בו אפילו, הוא לא מתקרב למדרכות אפילו. כי על כל קריץ הכי קטן הוא ישלם. כשאתה שומע שהגוף שלך זה רכוש המים, שרק ניתן לך כפיקדון זמני, מובן שכל היחס אליו צריך להיות אחר. נסיים, נקרא את המילים של הרבי. גופו ונפשו של האדם ניתנו לו באופן שניכרת בהם בעלותו של הקדוש ברוך הוא. כמו שאומר בכל יום מחדש, נשמה שנתת בי, שהחזרת בי הבוקר, ונרגשת בגופו קדושתה של הנשמה, וגם בגופו של איש ישראל יש קדושה. מה שאין כן ממונו, ובאופן שאין בו קדושה, ולא ניכרת בו בעלותו של הקדוש ברוך הוא. אלא שעליו לדעת ולהכיר שבעלות זו גופה ניתנה לו מת הקדוש ברוך הוא. צריך לדעת גם לגבי הממון, שזה שיש לך את הממון זה לא בגלל שהעולם הוא הפקר, בגלל שהקדוש ברוך הוא בחר לתת לך בעלות על הממון. אבל כל פנים לגבי הגוף, ובוודאי לגבי החיים, יש בהם קדושה, זה חפצים שהם לגמרי משהו אחר מכל מה שיש פה בעולם הזה. אוקיי.